טוב, אנחנו מוסר אביך, פרק ב', פסקה א', בחלק השני של הפסקה, נכון? אז כאן באמת הרב מברר לנו באמת את שני השלבים, שני החלקים בלימוד המוסר, כן? לימוד תיקון האדם. מהו המסלול שאדם צריך לעבור כדי לתקן את עצמו? אז כמו שהרב אומר, יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה, הכולל את תיקון כל המעשים והמידות כולם, כלומר, פרקטית, כן, האדם מתקן את המעשים שלו, את הפעולות שלו, את היום-יום שלו, ואת המידות, את, כן, התכונות שלו, כן, כל זה שמחובר לרצון השם, זה לא דבר מנותק, כמו שאמרנו, כן, שבעצם האדם לא מתקן את עצמו, את המידות, כי נחמד להיות ענה וכו' וכו', אלא הכל כדי להתחבר למהלך האלוקי ברצון השם. אומר הרב ככה, החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. מעניין שהרב אומר כמעט. גם החלק הראשון של לימוד, הוא חייב להיות לימוד עם מימד נפשי, כן? לא יכול להיות לימוד שהוא שכלי קר נטו, כן? לשבת כאילו בקתדרלה, בלי לחוש את ה... כשאתה לומד משהו אתה, כן, מפנים אותו עם הפנמה. לכן הרב כותב כמעט. כמעט, מה הכוונה? שכל לימוד שכלי יש בו מימד נפשי. יש בו מימד של הפנמה, נכון? לכן הרב אומר כמעט. כלומר, אבל מה השלב הראשון? מהרב, החלק אחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט, דהיינו, השגת החוכמה וידיעת המידות, המידות. מה זה הידיעה? מה כלול בידיעה? ענייניהם, כלומר, כל מידה ומידה מה עניינה, כן? ענווה, מידת, כן, מידה, סבלנות וכו' וכו', כל המידות, תכונותיהם, כן, באופן פרטי, גבוליהן, כן, מה הגבול בין כל מידה למידה, וכל ההתפשטות כוחותיהם, איפה זה מוצא לפועל, כן? יש את העיקרון ויש את ההתפשטות של כוחותיהם, כלומר, איפה זה יוצא לפועל בפרקטיקה של החיים, כן? דוגמאות במציאות, כן? איפה כל תכונה ותכונה היא מופיעה במציאות? ואיך להשתמש בכל כוח וכל מידה. דרך אגב, הרב כאן אומר שמשתמשים בכל כוח וכל מידה. כלומר, כמו שהרב בהמשך יסביר, שאנחנו צריכים להשתמש גם במידות הרעות. הרב רומז לזה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תכונה, צריכים לדעת להשתמש בה. אני הרבה פעמים אומר את זה לאנשים. כן, אדם למשל צריך לדעת להשתמש בתכונה אפילו של האכזריות. עד כדי כתוב שהמהר"ל מביא את הגמרא הזאת, שתמיד חכם מתאכזר על בניו. כלומר, מי שיש לו רחמים אינסופיים, מי שיש לו כל כולו מרגרינה, ואין לו יכולת לתת גבולות, גם במידת הרחמים, כן, זה גם לא נכון. צריך לדעת להשתמש בכל תכונה ותכונה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. טוב, אבל זה פרט בפני עצמו, רק הרב ככה בקצרה מסביר את זה. ואיך להשתמש בכל כוח ובכל מידה, כן? טוב, זה הידיעה. אבל מלבד הידיעה, הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה. טוב, אני יודע מה האמת. מה הכוונה? אחרי שאני יודע מה האמת, אני צריך להיות מודע לזה, שלקחת את האמת ולהפוך את האמת הזאת לחלק מהאישיות שלי, חלק מהרצונות שלי, חלק ממני, זה תהליך ארוך מאוד. אחר כך נראה, הרב מסביר איך התהליך הזה עובד. למה זה תהליך ארוך? הסברנו אתמול. כי האדם, אמנם בטבעו הפנימי-פנימי, האדם טהור, ואדם שייך לטוב, ואדם של שאיפות טובות, אבל כבר ראינו בפסקאות הקודמות, שכשהאדם מתרגל להתנהגות, כן, ולשאיפות ולרצונות לא נכונים, כן, ולמדרגה נמוכה, למדרגת חיים נמוכה, אז הדבר הזה חודר לכל אושיות חייו. זה לא דבר שאפשר להגיד, ננפנף אותו. ראינו את זה בתחילת הפסקה, נכון? לכן אומר הרב ככה, שאף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה ראשונה דרכי ההנהגה הטובה, כן, הוא מבין, ובאמת הוא מבין, מבין לעומק, מבין לעומק בדיוק לגבי הענווה, והוא מבין שזה חשוב, והבנה באמת רצינית. פלא הדבר, אני מבין שצריך להיות בענווה, אבל אני לא מגיע לידי זה. איך זה שאדם לא מגיע לידי התכונה? אומר הרב, מכל מקום הוא רחוק ממנה עדיין. למה? למה? מפני שלא הרגיל היטב את רצונו. כוונה שבעצם מה שיוצא, שהחיים הממשיים שלו, כן? והרצונות שנמצאים, הרי כל זה בגוף, מה הכוונה בגוף? בצד הנפשי הממשי שלו, איפה אתה נמצא בממשיות שלך? כן? על מה אתה קם בבוקר? כן? באופן הכי טבעי והכי נורמלי, איפה אתה מונח? איפה האדם עם האישיות הממשית שלו מונח? מהרב, הרי אדם, הוא לא הרגיל, כן? הוא לא הרגיל להטיב את רצונו. ואת מה הוא לא הרגיל להטיב? את הכוחות הממוסכים בגופו, שיסכימו כולם בלב שלם אל הטוב ההוא. ממוסכים, מלשון מעורבבים, כמו שיש מנוע שהוא סך בשמן, כן? מעורבבים. כן? אז אומר הרב, הוא לא הרגיל, כן? את האישיות שלו להסכים עם האמת. בצורה פשוטה נגיד, אדם יודע מה האמת? כן, יודע, בצורה ברורה מה האמת. אבל מכאן עד כדי שהרצון שלו יהיה חלק מהאמת, זאת אומרת, אני לא יודע רק מה האמת, זה הרצון שלי, זה השאיפות שלי, זה אני, אז זה אני קם, זה כבר מהלך ארוך מאוד, כן? שיהיה הסכמה בלב שלם, בשמחה, כן? זה אני, כן? זה לא רק האמת, אלא זה אני. הפער בין מה האמת לבין מה שאני זה פער גדול. כן? כי באמת, כמו שאמרנו, הרבה פעמים יש את ה... בפער הזה אנחנו נופלים תמיד. למה אדם באמת לא מצליח להגיע ל... להצליח הרבה פעמים בתיקון האישיות שלו? זה לא בגלל שהוא לא למד את הפסקה הזו ואת הפסקה הזו. יכול ללמוד את כל הפסקאות, ישר והפוך. אבל הפער בין הראש ללב, כן? בין הנפש לגוף, כן, כמו שאומר, שהאמת לא חודרת לגוף. גוף זה לא מבחינת המשקל, מבחינת החיים, הרצונות, הטבעיים, הממשיים, איפה אתה מונח, על מה אתה קם בבוקר, כמו שאמרנו, כן? זה החוכמה הגדולה. זה ברור, זו פסקה מאוד חשובה. כן? וברגע שאנחנו מצליחים להגיע לנקודה הזאת של הפער בין הראש לבין הרצונות, כן? בין הראש לבין, כמו שאומר כאן, החיים הממשיים, היומיומיים, כן? אז זה בעצם מה שגורם לאדם, להגיע לתיקון, להגיע לדרך הנכונה. זה המסילה הנכונה. אומר הרב, בוא נראה. על כן. עכשיו, הרב כאן מקצר מאוד, בקצרה, תן לנו איזשהו כמה נקודות אחיזה. באמת, הרב כאן לא מפרט מה הדרך, כי זה בעצם הדרך, זה כל מסיעת ישרים, אבל הרב כאן כמה בעצם עצות מאוד מאוד מהותיות, איך אנחנו שוברים את הקרח הזה, איזה קרח, מה הקרח? הלב הזה, כן? בין השכל ללב. איך אני שובר את המחסום הזה בין השכל ללב, נכון? אז בוא נראה. על כן צריך לשב בדעתו הרבה. מה הפירוש לשב בדעתו הרבה? שהאדם לא יחיה כזאת במרוצה כזו שאין לו הקשבה פנימית. בוא נאמר בצורה פשוטה, הרבה אנשים, בעצם מרוץ החיים שלהם לא נותן להם להתבונן מי הם, מה הנפש שלהם, כן, מודעות עצמית. בוא נאמר דבר כזה. מה גורם לאדם שאין לו מודעות עצמית? זה העובדה שבעצם הוא חי לפי... כן, החיים זורמים, אין זמן לעצור. אין זמן לעצור. כן, אני עכשיו קם בבוקר וזה, הולך וזה וזה וזה. כן, החיים, כן, דורשים את עצמם, יש שיעור כזה, שיעור כזה, וזה, הולך. ובעצם האדם, למה הוא לא יכול להשפיע על הלב שלו? כמו שאמרנו אתמול, אתם יודעים למה? פשוט. א', תנאי ראשון, הוא בכלל לא מודע ללב שלו. לא, הוא, לא, הוא בעצם לא, אין לו מודעות עצמית למי הוא. אדם אין לו מודעות לחלק את האישיות שלו לכמה חלקים, יש לי ממד כזה, יש לי ממד כזה, איפה אני כאן, איפה אני שם, אין לו. אין לו, למה? כמו שאומר הרב, למה? כי הוא לא מיושב בדעתו הרבה. ולכן צריך ליישב בדעתו הרבה. הייתי אומר ככה, במקום אחר הרב אומר, עצה שאדם יישב, ייתן לעצמו כל יום כמה דקות, לא לעשות כלום. לשבת ולבדוק איפה אני. כן, במקום אחר במוסר אביך, הרב כותב את זה. עצה, קח לעצמך 5 דקות, בחמש דקות האלה אני לא עושה כלום. לא יושב, כן, חושב על העיתונות, כן? המזג אוויר, אלא זה באמת, הדקות האלה מיועדות בעצם שהאדם מגיע למודעות איפה אני, מה אני, איזה מצב אני, מה אני בעצם, חדירה לרצונות, ללב. זה א', ליישב בדעתו הרבה ולהשקיט את מידותיו. מה פירוש להשקיט את מידותיו? באמת, זה עוד דבר, חוץ מהכוונה שאדם באופן שכלי מבין מה קורה איתו, מצב כזה שבאמת אדם לא נגרר אחרי המעשים. הרבה פעמים אחרי המעשים ממשיכים הלבבות. בעצם, האדם, מה שהוא מתנהג, זה לא מה שבאמת מתאים למידות שלו, אלא המידה, בהמשך הרב הסביר את זה, אדם מתנהג במידותיו שהוא נגרר אחרי שמשהו כבר עושה. כלומר, הנפש נגררת אחרי הגוף. יש מצבים כאלה, אנחנו לא שמים לב לזה, הרבה פעמים ביום-יום זה ככה. כלומר, הרבה פעמים אנחנו לא עושים מה שבאמת מתאים לנו, מה שהנפש מבקשת, מה שהרצונות האמיתיים, אלא באמת הרצונות האלה, הם נשאבים אחרי העשייה היומיומית. לכן צריך להשקיט את המידות, לתת לה, להוריץ קצב חיים מבחינה מסוימת. גם מבחינת ההבנה השכלית, זה שלב ראשון, כמו שאומר, להבין מה אנחנו. שלב שני, להשקיט את מידותיו. לתת שקט, לתת לחיים את הקצב, לתת לאישיות שלך את קצב החיים שנכון לנפש, ולא את קצב החיים שמתאים לגוף. הרבה פעמים אנחנו פשוט הופכים את הדברים, כן? מתאימים את קצב החיים של הנפש לקצב החיים של הגוף, ואז מה? פלא שאנחנו בעצם, עם כל הרצון הטוב שלנו, לא נתקדם באמת. הלאה. עכשיו הרב מפרט, לדעתי עכשיו הרב מפרט, בוא נראה. להשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו. הוא פורץ אותם. ומכל מה שמגביר שורש התפעלות יותר מדי. מעניין, הוא אומר כל מיני דברים בחיים שבעצם האדם לא עושה מה שבאמת מתאים לו ומה שבאופן הפנימי הוא רוצה, אלא בלי שום כוונה רעה, כן? האדם נפגש עם איזשהו מצב, סיטואציה מסוימת, והוא נגרר אחריה לא מתוך הנקודה הפנימית שלו, כן? אלא מתוך בלבול כזה, כמו שהרב אומר. תמיד זה, כל המשפטים כאן של הרב סביב הנקודה הזאת שבאמת האדם לא מתנהג, לא רק לא לפי רצון השם, זה פשיטה, בסדר? אלא באמת האדם לא נותן לנפש שלו לתת קצב לחיים, אלא תמיד יש השפעה חיצונית. טוב, אני צריך להגיב. האמא שלי אמרה ככה, אשתי אמרה ככה, צריך, כן, זה כמו, אדם מרגיל לחיות כמו בטלוויזיה, כן? גרים. טוב, אשתי אמרה ככה, אז אני חייב להגיב. אז התגובה היא מתאימה לנפש, או התשובה היא בעצם בלבלת את המידות שלי? מצב באמת, מצד אדם, באמת יש לו טוב, באמת, באופן פנימי, יש לו סבלנות. אבל לפעמים מה שלא מגיע לסבלנות זה בגלל סיטואציה חיצונית, ואדם לא שם לב לזה. הדוגמה הכי פשוטה מה שאמרתי כרגע. כן, כשיש ויכוח, אני עושה את זה, אני לא עונה באמת בגלל מה שמתאים לי כרגע לענות, כי באמת לפעמים אדם באופן עמוק, נפשו היא כן טובה, וכן, אלא עושה את זה מתוך ממש, הייתי אומר, אילוצים חיצוניים, מתוך בלבולים חיצוניים, מתוך הרגלים חיצוניים. כן, היא אמרה לי ככה, אז אני חייב לענות, כי בטלוויזיה זה ככה, נכון? מישהו עונה, מישהו שואל, מישהו עונה. טוב, מה יקרה אם אשתך תגיד לך ככה ותגיד לך? חכי שתי דקות, אני אענה לך. הנפש שלי תבדוק, אני צריך לחשוב מה מתאים, מה אני רוצה, כלומר מה מתאים לי לענות, ולא איזושהי התנהגות טכנית מבולבלת שהיא נגררת. זה ביום-יום, אני עכשיו נתתי דוגמה כזאת, זה ממש ביום-יום. אנחנו נגררים לא רק בגלל, לפעמים יש מצב שאדם עושה את זה, בגלל שיש לו באמת אישיות רעה. לא מדובר כאן, מדובר באמת באדם שאפילו למד, כמו שכתוב כאן, והוא בירר מה האמת. כן, הוא כן עשה איזו עבודה כזו, לכאורה, שכן, יש לו פה שאיפות טובות. אבל מכאן, עד, כן, עד שהאמת הזאת תחדור כן, להתנהגות היומיומית ולרצונות היומיומיים, יש חסמים. אז הרב מגדיר לנו מה החסם. בוא נראה עוד פעם, מה החסם כאן? יש דברים שמבלבלים את המידות. מבלבלים, ממש ככה. אני, שאני כן רוצה לענות באהבה, פשוט יוצא לי, קורה לך לפעמים. אתה רוצה לעשות משהו? בסוף יוצא לך משהו אחר, איך זה קרה? לא, היה לך הקשבה לידית, אין את זה, לא. למה זה קורה? כי אנחנו באמת בתוך הגוף, אנחנו בתוך עולם החיצוני. אנחנו בן אדם, אדם מטבעו מאוד 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 מושפע מהמציאות החיצונית אליו. כן? ולכן האבסורד, כן, מרוב, האבסורד הזה גורם לזה שבעצם הרבה פעמים, כן? בשורה האחרונה אנחנו מתחרטים למה שעשינו. הרבה פעמים קורה שאנחנו מתחרטים למה שעשינו. ולמה באמת לא עשינו מה שרצינו? בגלל שהגענו לאיזשהו מצב של בלבול. כן? איזשהו התנהגות חיצונית, איזשהו סטנדרט חיצוני, איזשהו חוסר הקשבה פנימית, גרם לנו להגיע לתוצאה מסוימת. זה מה שאומר הרב. משתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו. הוא פורץ אותה. פורץ פנימה, כן? פוגע בהם. שזה לא אתה באמת, אתה באמת רוצה לטוב. לפעמים אתה קורא לך, זה לא אני. עשיתי דבר שזה לא ממש אני. אני יודע מה אני. כן? אבל בפועל הדברים יוצאים אחרת. וזה פוגע ברצונות. הרב אומר שיש מבחוץ פגיעה פנימה. מה זה פגיעה פנימה? בסוף בסוף אדם מתנהג בצורה כזו שהיא לא רצויה. כן? בצורה כזו שבעצם הלב נפגע. זה לא שכאילו אדם באופן חיצוני עשה משהו ובלב שלו הוא טהור וצדיק. לא. המעשים החיצוניים והבלבולים החיצוניים פוגעים בלב. עד כדי כך שבסוף הלב אין לו את הטהרה הזו. כן? הלב התלכלך. כן? וזו הסוגיה, איך אנחנו יכולים לעבור את התהליך של הניקוי של הלב. מרב, קודם כל, סור מרע. מה זה סור מרע? כן? אל תמשיך לפגוע בלב. איך זה? תן לחיים שלך קצב אחר. קצב, הייתי אומר, קצב ליבי ולא קצב גופני. קצב גופני, הכוונה, הגוף הרי הוא נפגש עם המציאות. כן? קצב חיים שלא מתאים להם את הפנימית. מרב, צריך להיות מודע למשפטים האלה. צריך להשתדל להרחיק את עצמו גם מכל מה, שימו לב, שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי. מעניין, הרב אומר, סוף פעמים אנחנו מתפעלים. מושפעים. אין לנו את הנקודה עצמית. לפעמים אדם באמת, בנפשו העצמית, יש לו אישיות טובה ובנויה נכון. אבל בסוף האישיות נפגמת, למה? כי יש לו התפעלות. מה פירוש התפעלות? כן, הוא נגרם מבחוץ. זאת אומרת, הוא באמת חי בדמיונות. אומר, טוב, אם השני ככה, כנראה גם אני ככה. הרבה פעמים קורה שאדם הוא חברתי, אדם הוא טיפוס חברתי, ולפעמים הוא באמת לא עושה מה שמתאים לו, אלא הוא עושה מה שמתאים לפי ההתפעלות שלו. כן? לפי הסיטואציות החיצוניות, לפי החברה. טוב, אם החברה ככה, כנראה שגם אני ככה. זה מצב של התפעלות. כאשר אין הקשבה פנימית, חוזר לאותה נקודה. שמקעקע, עשינו משפט מעניין, משפט חשוב. כאשר אין הקשבה פנימית, מקעקע את יסוד בניין הנפש כולו. כל כך משמעותי המשפטים האלה. הייתי אומר, טוב, זה פוגע, זה, זאת אומרת, הנפש שלי קורח, היא טובה, היא נשארת טובה, אלא מה, אני לא מרשה לנפש שלי להביע את עצמה. אומר הרב, בשורה האחרונה, בסופו של חשבון זה פוגע גם בנפש. כן, כמה אתה יכול לתת מכות לנפש? כמה האדם בעצם... זה בעצם הורס את כוח הרצון שלו, גם אם באופן בסיסי האדם יש לו שאיפות לטוב, כן? באמת, הייתם, כמו שהרב גם כותב בפסקאות קודמות, יש לאדם באופן פנימי, פנימי, את הרצון לטוב. כן, אבל כמה שביום-יום בעצם אדם מעמיס על הנפש את ההתנהגות האחרת והגופנית, כן? אז בסוף מה שהרב אומר זה מקעקע את יסוד הנפש כולו. עניין הנפש. הייתי אומר, זה הסור מרע הזה. כלומר, צריך באמת שנות כרטיס, כמו שאומרים. שנות סגנון חיים כזה. זה כל אחד לפי עניינו, זה לא דבר כללי, כן? אבל הרבה פעמים, הרבה מאחים מאיתנו, כן? הם יותר מדי חיים כדי לענות למצבים, פחות חיים מאשר, פחות חיים כפי מה שמתאים להם באמת. טוב. וכל אלה ירגיל לעצמו בהשקפה חזקה וחוכמת אמת. הרב מודע לזה, זה לא פשוט. הרב זה רק פצצה לכאן, כן? זה רק פצצה, אומר הרב, הדבר הזה צריך לימוד חשוב. זה לא, טוב, בסדר, הבנתי. הרב אמר בשיעור שר אביך, צריך לשנות קצב חיים. זה לא, זה צריך השקפה חזקה. מה זה השקפה חזקה? לימוד מעמיק. כרגע רק נתנו כותרות, באמת. בסדר, נתנו כיוון, אבל הדבר הזה צריך לימוד. אומר הרב, הסוגיה הזו של... מצורת חיים חיצונית לצורת חיים פנימית עם קצב חיים נשמתי, זה עבודה, מה שאומר כאן, השקפה חזקה, צריך להרגיל את עצמו בהשקפה חזקה וחוכמת אמת. הלאה, בכל דרכי התיקון שיראה באין שכלו, כפי מה שייעוץ לתכונתו. דרך אגב, זה מתחבר לנו שאמרנו אין יראת השם מחוכמה. זה עוד הסבר למה אין יראת השם מחוכמה? אתם זוכרים את המהלך שדיברנו עליו? שיש דברים שאתה יכול להעתיק אותם. כלומר, יש חוכמות שאתה יכול להעתיק. הרב אמר סברה כזו בשיעור, אני יכול להעתיק אותה. כן? יש דברים שאדם צריך לייצר בשכלו. כלומר, אחרי שהוא לומד את האמת, את המהלך הזה של מהאמת אל התיקון הפנימי, זה א', זה עבודה, זה צריך להשקיע בזמן, ואי אפשר להעתיק מאף אחד. עד כדי כך שכל אחד צריך להוציא לפועל את החוכמה שלו. כל אחד ואחד צריך לברר. כאן זו דוגמה מאוד קלאסית, מאוד נכונה. כן? איפה קצב החיים שלי? האם זה מותאם לנפש שלי? או שאני נגרר? זה יום-יום. למשל, כשיש מבחנים, אדם מתחתן, אני רוצה סתם. אם אדם חי, בסדר, לא שום. פתאום מתחתן, אחרי כמה שנים אומר, טוב, אני קצת השתניתי. למה השתניתי? כי נותרה סיטואציה בחיים, זה קורה לפעמים, שאני לא עושה ממש מה שמתאים לי. קצת יותר העליתי, יותר רפה עצבנות, למה? בגלל שהושפעתי מכל מיני התמודדויות, כן? וזה לא אמיתי לי, צריך לעצור, זה עבודה יומיומית וזה חוכמה. לכן זוכרים, אין יראת השם, אי חוכמה, באמת חוכמה גדולה, כן? לא עם הארץ חסים. צריך בזה, אומרים שהרב קוק אמר על הרב אריה לוין שהוא היה גאון במידות. גאון במידות, גאונות ממש. חוכמה, כן, זה לא מליצה, זה לא שהוא היה, בסדר, זה יכול להיות איזה טיפש גם הוא לא מבין בחוכמה, וחוץ מזה הוא צדיק. הצדיקות האמיתית, ממש במידות, באישיות, אישיות גדולה צריכה גם גאונות. כן, בהנחה שאין צדיק בארץ, אדם לא נולד, גם הרב הלוין לא, איך אומרים, נולד, זהו, מתוקן לגמרי, אין עבודה. כל הצדיקים האלה שאנחנו שומעים אותם, שומעים סיפורים עליהם, זה עבודה גדולה. מהי העבודה? שלב ראשון שאומר הרב, סור מרע. מה סור מרע כאן? תחיה אחרת. תחיה עם הקשבה פנימית. אל תחיה לפי המצבים החיצוניים. טוב, זו חוכמה להגיד, כן? טוב, אנחנו אומרים לעצמנו, אולי בסוף נצליח. טוב. כי לפעמים צריך להרגיל עצמו, לחזק מידותיו, שיוכלו, שימו לב, להתקיים בתארתם וקדושתם, שימו לב. המידותיו כן, כלומר מדובר בבן אדם שהמידות שלו באופן בסיסי הן כן טהורות. שימו לב למשפט. לפעמים צריך להרגיל עצמו לחזק מידותיו שהן כבר קיימות, שיוכלו להתקיים בטהרתם. מה הפירוש בטהרתם? באמת מידותיו טהורות. באמת. יותר מזה, כל יהודי ויהודי באופן עמוק ופנימי, זה הוא טהור, יש לו רצונות טובים ויש לו שאיפות טובות. אלא מה? צריך שיוכלו להתקיים, זה לא פשוט. מה שקורה ביום-יום, המידות לא מתקיימות. כלומר, גם אם באופן תיאורטי, כן, האדם נולד באופן כזה שהנטיות שלו הן לטוב, בסוף זה לא מתקיים. והעבודה היא קיים אותם בתארתם, גם בעסקו עם בני אדם. הייתי אומר, גם עם בני אדם וגם עם בנות אדם, בסדר? גם בעסקו עם בני אדם. כן, זה לא חוכמה, כן, לשבת באולימפוס, אתה יושב עם גמרא ביד, כן. בסדר, לא מסתכל ימינה ושמאלה, בסדר, מידותיי טובות, כן. אומר כאן הרב, זה העבודה של המוסר, זה העבודה של בניין הנפש, הוא שכאשר הנפש נפגשת עם הגוף, כמו שאומרים, והגוף מתחכך עם כל מיני התמודדויות, שם איפה האישיות שלך מגיבה? שם איך אתה מגיב, כן? אם אתה מתבלבל, אתה כבר מושפע, אתה לא מה שאתה, או שאתה נשאר על עומדך. אתה מגיב, אתה סופר עד שלוש, כל משפט שאתה אומר, אתה סופר עד שלוש. כן? כן? מהגוף, כן, סופר. מהגוף, לנפש, כן? נכנס פנימה. מה מתאים לי באמת להגיד? והכל יעשה למען דעת השם ועוזו. טוב. והנה. כוח הרצון המעשי מקבל הדרכתו מעת השכל. שימו לב. עכשיו אנחנו מדברים מה היחס באמת בין השכל, בין הבנת האמת, לבין כוח הרצון של האדם, האישיות שלו, הרצונות שלו. אז ודאי מה מוביל כאן, מה מכוון כאן, מה הדבר הראשון? השכל. השכל קרינת, אני לא עושה דבר מצד הרגשות שלי, אני מתקן את האישיות שלי מצד שאני מבין שזה האמת, מבין שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. שימו לב, מכל מקום, אם יהיה האדם בעל רצון טוב מעיקרו, כלומר, או שירגיל עצמו בהצעת חכמים לפעול לטוב גם בלי שהוא מבין, שימו לב. אני אסביר. לפני שאני אקרא, אני אסביר. לפעמים יש מצב שאתה אומר, טוב, הבנתי, אם השכל זה העיקר, אז קודם כל, מה שאני מבין קיים. מה שאני לא מבין, לא קיים. אני מכיר טיפוס, גם ילדות, יש ילדים כאלה, שאתה ברוך חוכמה, אצלם זה ככה. כלומר, מרוב שהוא מבין שהכל מתחיל מצד השכל, והרצון הוא בנוי אחרי השכל, אז אדם יכול להיגרר אחרי שלטון השכל עד כדי כך, שהוא לא נותן לכוח החיים שלו, כן, לחדור ולפעול באישיות שלו, בלי שהדבר מבורר עד הסוף בשכל שלו. כלומר, לכאורה זה מובן, לכאורה, בוא נחשוב טוב, לכאורה זה נכון. קודם כל, מה האמת? אחרי מה שהאמת, לפי זה אני אבנה את האישיות שלי. אומר הרב, אבל צריך לשים לב, כאן יש סכנה. מה הסכנה? שהאדם ינטרל את רצון הטוב שלו. אדם אומר, טוב, קודם כל אני אברר מה זה ענווה עד הסוף. אחרי שאני, סתם, אני מקצין, בסדר? דוגמה הכי פשוטה. כן? כאשר אדם בעצם מנטרל את כוח הרצון שלו, או שיותר מזה, נמשיך נראה את הנקודה הזאת, הוא תולה את כוח הרצון שלו במה שהוא מבין. ואם אני לא מבין, זה כבר לא קיים. והוא לא, למשל, הולך בשלב ביניים. מה שלב הביניים? לשמוע בכל חכמים. כלומר, איזשהו מצב של אני מקבל את האמת גם אם אני לא מבין עד הסוף. כן? זה מצב כזה של יכולת קבלה, אומנם השאיפה לברר הדברים לעומקם, אבל יש שלב ביניים, שלב קבלה, שלב הענווה הזו, שלב לתת למציאות הטבעית, שלב לקבל את המידות הטבעיות שבך, להופיע גם כאשר לא ביררת עד הסוף את הסוגיות. כלומר, כאן הרב נותן פסקה לאזן את עצמנו, כלומר, אנחנו כן צריכים לתת מקום לשאיפות הטובות שלנו להופיע גם לפני שבנינו את קומת השכל, כמו שאומר הרב, והנה, אומנם כוח הרצון המעשי מקבל הדרכתו מאת השכל מצד אחד, נכון, מכל מקום, מצד שני, אם יהיה האדם בעל רצון טוב מעיקרו, או שירגיל עצמו בעצת חכמים לפעול טוב, בלי להבין, אני מוסיף את המילה, בלי להבין, אז יהיו פעולותיו טובות וגדולות בערכן מאוד, ויוכל להצמיח ישועה. כתוב מצמיח קרן ישועה, לדעתי הרב רומז על זה. מה זה מצמיח ישועה? מה זה? מצמיח קרן ישועה. מה זה ישועה? כן, גאולה, התפתחות, התפתחות רוחנית. כן? צמח הוא מתפתח באופן טבעי. כן? למה חז"ל, כן, דיברו על הביטוי הזה של מצמיח קרן ישועה? כן? לתת מקום להתפתחות הטבעית, כן, המציאותית, כן, לגדול, מלמטה למעלה. כן, מצמיח, צמח גודל מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה. אז הישועה, ההתפתחות הרוחנית, צריך לשים לב, לתת למקום להתפתח מלמטה, גם בלי שהדברים מגיעים לידי בירור תורני. לעומת, אבל, העיקר זה ההמשך, תבינו, לפי ההמשך תבינו את ה... זה הדרך הנכונה. הדרך הנכונה לא לחסום את ההתפתחות הרוחנית גם כאשר אני לא הגעתי לבירור שכלי. מה הדרך הפסולה? אבל אם קדם הכוח השכלי מבלעדי זה, שימו לב, מה זה מבלעדי זה? הוא כל כולו כרגע נתון לבירור השכלי, אבל הוא מנטרל את ההתפתחות הנפשית, המוסרית, כן, הרגשית שלו. אף על פי שהשקפתו טובה הוא רצויה, באמת זה טוב, הוא לומד, מבין? מכל מקום רחוק הוא מדרך פעולה מיושבת. כי אם בעמל גדול, כלומר, הוא כמו מעשה קוף, אומר הרב, משפט מאוד חמור. אם אדם בעצם מתנהג במידותיו, כלומר, ממש עושה, הוא למשל, הגיע למסקנה שצריך להיות ענב, והוא לא פיתח את הרגשות, את הצד הנפשי שלו, לגבי הענווה, והוא מסתכל לכל המושג של הענווה ברובן השכלי. מה זה ענווה? אני מבין. דוגמה, אתן דוגמה פשוטה. מה זה ענווה? יש אדם שהוא כל כולו שכל. ואצלו מה זה ענווה? כן, אני מבין שהקדוש ברוך הוא ולא כל הארץ כבודו, ואני מבין שאני עפר ותולע, אז אני אפס. לא שאני מרגיש, אני מבין שאני אפס. אומר הרב, זה מעשה קוף. זה מעשה קוף. זה מסוכן מאוד. זה בעצם לא מידות. זה בעצם, בשלב, אומר הרב, זה... עד כדי כך אומר, זה מעשה קוף, כלומר, כשאתה בא ומנטרל את כל השאלה, איפה אני, איך אתה מרגיש את זה, איך אתה, כן, מוציא את זה לפועל באופן הרגשי, הממשי, האישיותי, ואתה עכשיו עובד בתיקון שכלי, כן? מה הרב? הדבר הזה יכול להגיע עד כדי כמו שהוא אומר כאן, הדבר הזה יכול לחשב כמו מעשה קוף, וזה נרמז בחז"ל, איש, טוב, האמת היא שתמשיך, נמשיך פעם הבאה, בעזרת השם, זה יום היום? יום שלישי. פסקה מאוד מעניינת, טוב.